שלום וברכה. השבוע בעוד שיעור בענייני השמיטה נעסוק בעזרת השם בהשקיה בשביעית. אחת המלאכות שנדרשת בכל גינה, בטח בכל שדה, מטע או כרם, היא ההשקיה. ההשקיה היא בעצם מלאכה שנעשית על בסיס קבוע, ומטרתה בעצם לספק את הצרכים הבסיסיים של הגידולים השונים. האם מותר להשקות בשביעית? או אסור, באיזה אופן בדיוק מותר להשקות בשביעית, איך הכי כדאי להשקות בשביעית, בשאלות האלו נעסוק בעזרת השם היום. ונתחיל כדרכנו בסוגיות הגמרא. בגמרא מוסכת מועד קטן, במשנה הראשונה, מובא ההלכה שנוגעת להשקעה במועד ובשביעית. משקין בית השלחין במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. אבל אין משקים לא מימי הגשמים ולא מימי הכילון. ההשקיה היא מלאכה. בגמרא במסכת מועד קטן ישנה מחלוקת האם השקעה אסורה משום חורש, מכיוון שהיא משביחה את הקרקע, או שהשקיה אסורה משום זורע, מכיוון שהיא מגדלת את הצמחים. בין כך ובין כך, גם הזריעה וגם החרישה הם מלאכות האסורות בשביעית, וממילא התולדות שלהם יהיו אסורות בוודאי מדרבנן. אם כן, יש לנו מקור לכך שמלאכת ההשקיה אסורה מדרבנן. ובכל זאת, המשנה שהקראתי לפני רגע, מתירה להשקות את בית השלחין במועד ובשביעית. אבל המשנה הזאת יש כמה סייגים. א' כל מדובר בה דווקא על בית השלחין. בית השלחין, בהבנה הפשוטה של המושג, זו שדה שבעצם חיה על השקיה ביתית, בניגוד לשדה הבעל שמקבלת את ההשקיה שלה ממימי הגשמים ומסתפקת בכך. בית השלחין זו שדה מבויתת שצריך להשקות אותה ולטפל בה, וללא ההשקיה הקבועה היא לא מצליחה לשרוד. בנוסף אומרת המשנה שאין משקים לא מימי הגשמים ולא מימי הכילון. מותר להשקות אך ורק ממעיין, כיוון שאין צורך לטרוח הרבה להביא את המים מהמעיין, הוא כל הזמן יוצא, וזה בניגוד למי הגשמים שצריך לשאוב אותם, או מי הכילון. רש"י מסביר שזה מים שנמצאים בתוך נקיקים עמוקים, וצריך מאמץ גדול להעלות אותם משם. כל הדברים הללו קשורים לאופי של איסור מלאכה במועד ובשביעית. יש כאן קודם כל הצטמצמות במלאכה אך ורק למקומות הנדרשים לבית השלחין, ובתוספת לכך גם יש כאן הצטמצמות בקושי של המלאכה, והמשנה מורה בעצם להשתדל לעשות את המלאכה עם כמה שפחות תירך. אז לכאורה מהמשנה כאן עולה שאך ורק ההשקיה הבסיסית הנדרשת היא זו המותרת בשנת השמיטה. כך גם מסביר שם רש"י, או כך לפחות עולה מדברי רש"י המודפס בגמרא. כבר ציינו כאן כמה פעמים שרש"י על מועד קטן כנראה לא רבנו שלמה יצחקי כתב אותו אלא פרשן אחר, והיום נראה דוגמה יפה לכך. אז רש"י המודפס בגמרא כותב לגבי בית השלחין: שדה שהיא עומדת בער וצריך להשקותה תמיד, משקים אותה אפילו בחולו של מועד, לפי שהוא לא הפסד גדול אם אינו משקה אותה, ודבר של הפסד התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד. אז לפי רש"י, לכאורה היסוד של היתר הוא פסיידה. מלאכת הפסד, דבר העבד, זה דבר שמותר במועד, ולכן התירו להשקות את בית השלחין. אלא שבניגוד לרש"י, בכמה מן הראשונים עולה שההיתר של השקיית בית השלחים בלבד נכון בחול המועד, אבל בשביעית מותר להשקות לא אל בית השלחים בלבד אלא גם את שדה הבעל. כך למשל מביאים התוספות בדף ו' עמוד ב' בגמרא במועד קטן, יש ברייתא נוספת שמדברת על השקיה בשביעית, ועולים מן הדברים מעט שונים ממה שנאמר במשנה. תנו רבנן, מרביצין שדה לבן בשביעית, אבל לא במועד. אז הברייתא הזו אומרת, מדברת על הרבצה, עוד מעט נצטרך להבין מה זה בדיוק הרבצה, אבל להרביץ מותר בשדה לבן בשביעית ולא במועד. ועד תניה מרביצין בין במועד בין בשביעית. יש לנו ברייתא אחרת שאומרת שמותר לבצע את אותה פעולת הרבצה גם במועד. אמר אבונה לא קשיא, הרבי אליעזר בן יעקב הרבנן. אז לגבי המועד יש כאן מחלוקת, אבל בשביעית לכולי עלמא מותר להרביץ בשדה הלבן. מה הכוונה הרבצה בשדה הלבן? אז תוספות בדף ו' עמוד ב' דנים ראשית כל בשיטת רש"י, והם מביאים לגבי שביעית פרש הקונטרס השקעה פורטה. מדובר על השקעה קטנה, הרבצה עם מציאות שבה לוקחים מים ומשפריצים מעט מים על הצמחים, לא משקים ממש עם כמות גדולה של מים אלא השקעה קטנה בלבד. ממשיכים התוספות ואומרים, ונראה שחזר בו ממה שפירש במשנה, משקין בית השלחין במועד ולגבי שביעית שרי אפילו בית הבעל. אז אצלנו כאמור רש"י לא מפרש כך, רש"י מפרש שבית השלחין הכוונה באמת אך ורק בית השלחין, אבל כבר כאן בדברי תוספות אנחנו שומעים, מקבלים הד לשיטה שכנראה באה מבית מדרשו של רש"י, שכל הצמצום של המשנה לגבי השקעת בית השלחין אמור אך ורק בחול המועד, אבל בשביעית מותר להשקות גם בבית השלחין וגם בבית הלבן. תוספות מציינים שהם עצמם חלקו על כך במשנה, ואני פירשתי במשנה דשביעית נמי לא שרי אלא בבית השלחין. כך מציינים התוספות, ובהמשך דבריהם הם מבינים שהשקיה, שהרבצה היא דווקא השקיה גמורה, ולכן כאן בדף עמוד ב' הגמרא כן מדברת על השקיה גמורה. אז רש"י ותוספות ממש מתהפכים בפירושיהם. רש"י במשנה מציין שמותר להשקות גם בבית הבעל בשביעית, ובגמרא בו' עמוד ב' מסביר שהמחלוקת היא על השקיה מועטת שמותרת בשדה לבן, שהיא בעצם שדה הבעל, ולא כמו שהוא פירש במשנה שגם השקיה רגילה מותרת. לעומת זאת תוספות מבינים בדיוק להפך, הם מבינים שהמשנה מדברת אך ורק על בית השלחין, והברייתא בגמרא מדברת על השקעה גמורה גם בשדה הבעל. מקום נוסף שבו אנחנו מקבלים הד לשיטה הזו של רש"י זה הרדווה, בשתי מקומות, גם בדף ב' עמוד א', שם נגיע לרדווה הזה בהמשך, אבל המקום היותר חשוב לענייננו הוא גם כן בדף ב' עמוד א', אבל על המילה בשביעית שמופיעה במשנה, ושם אומר הרדווה, יש פירושים שכתוב בהם לא שנה שלחין ולא שנה בית הבעל, כדאמרינן בגמרא אבות עשה רחמנה ולא תולדות. אז מביא כאן הרדווה פירושים שלגבי שביעית אין הבדל בין בית השלחים לבית הבעל. זה בעצם הפירוש של רש"י שראינו לפני רגע גם בתוספות. וגם הרדווה חולק עליהם, ולא ייתכן לפרש כן, תעתנה ערבינו במועד ובשביעית. מלבד החידוש הזה ברש"י, השקיה גמורה מותרת בשביעית גם בבית הבעל, מוסיף הרדווה מחלוקת נוספת בינו לבין רש"י. וכן מה שפירש רבנו שלמה דעד דתנן אבל לא מימי הקילון המועד בלחוד קהי, לא משמע אחי מלישנא דמתניתין כלל. אז מציין כאן הרדווה שגם הצמצום של המשנה להשקיה מימי מעיין בלבד ולא מימי הקילון, נכון רק לגבי חול המועד, אבל בשביעית ניתן להשקות גם מימי הקילון. אז אם נסכם את החלק הזה, בעצם ראינו כאן מחלוקת משמעותית מאוד בין הראשונים, האם ההיתר בשביעית להשקיה קיים אך ורק בבית השלחים או גם בשדה הבעל. והמחלוקת לא מסתכמת במשנה במועד קטן בפרק א' משנה א', אלא מחלוקת דומה מצאנו לגבי המשנה במסכת שביעית פרק ב' משנה י'. שם בעצם זו המשנה שעליה דיברה הגמרא בדף ו' עמוד ב', אומרת המשנה מרביצין באפר לבן דברי רבי שמעון, רבי אליעזר בן יעקב אוסר. ויש כאן מחלוקת מה הכוונה הרבצה. הרש ורבי עובדיה מברטנורה שניהם הבינו שהרבצה כוונה השקיה רגילה, ואם כן המחלוקת שראינו בראשונים בעצם היא מחלוקת תנאים בין רבי שמעון לרבי אליעזר בן יעקב. רבי שמעון מתיר להשקות בצורה רגילה גם בשדה הלבן, שדה הבר, בעוד שרבי אליעזר בן יעקב נוסר. וכך כותב שם הרש, מרביצין בשדה לבן, כלומר משקין שדה לבן. וגם הברטנורה במסכת מועד קטן פרק א' משנה א' מתייחס למשנה הזו בשביעית פרק ב' משנה י' וכותב, ובשביעית שרי להשקות בין שדה בית השלחין בין שדה בית הבן, ובית השלחים משום מועד בלבד נקט לה. והם בעצם ממשיכים את שיטתו של רש"י שראינו גם ברדווה וגם בתוספות. מנגד, הרמב״ם בפירוש המשניות מסביר את הפעולה של הרבצה בצורה שונה. מרביצים באפר הלבן, מסביר הרמב״ם, מזלפין מים באפר הלבן. הרמב״ם לא מדבר כאן על השקיה, אלא על זילוף של מים, נתינת טיפות, טיף טיף של מים. ולשיטת הרמב״ם, רבי אליעזר בן יעקב אוסר גם את ההשקיה הקטנה הזו. הדברים הללו באים לידי ביטוי גם ברמב״ם, בהלכות שמיטה ויובל, פרק א', הלכה ח'. שם כותב הרמב״ם, משקים בית השלחים בשביעית, והיא שדה הזריעה שצמאה ביותר. וכן שדה האילנות אם היו מרוחקים זה מזה יותר מ-10 לבית שאה, מושכין את המים מאילן לאילן, אבל לא ישקו את כל השדה. כותב כאן הרמב״ם בפירוש, שהיתר ההשקיה הוא אך ורק בבית השלחים, שזאת שדה של זריעה, לא של עצים, כיוון שעצים יכולים להתקיים יותר זמן בלי מים, וגם שדה זריעה דווקא שדה שצמאה ביותר. ומסיים הרמב״ם, וכן אפר הלבן מרביצין אותו, גם כאן הרמב״ם מחלק בין משקים לבין מרביצין, ורק הרבצה הוא מתיר, והרמב״ם גם מביא טעם לדבר, בשביל האילנות שלא ייפסדו. אם כן, גם הרמב״ם הולך בשיטה העקרונית שההשקיה מותרת אך ורק בבית השלחים. התוספות יום טוב, מסכת שביעית פרק ב' משנה י' מסכם את המחלוקת, מביא את שני הצדדים, ולכאורה יש כאן שני צדדים שונים לגמרי בהבנת ההיתר של השקיה בשביעית. גישה אחת, גישתו של רש"י, הגישה יותר מרחיבה, מבינה בעצם שמלאכת ההשקיה היא לא מלאכה שנאסרה בשביעית, ולכן כל השקיה תהיה מותרת. זה באמת חידוש מאוד גדול, אבל לכאורה השקיה היא מלאכה. מה הסיבה שמלאכה כזאת תהיה מותרת בשביעית, גם בבית הבעל, גם לכאורה ללא שום צורך? נדמה לי שהסברה שניתן לומר ברש"י קשורה לאופי המיוחד של פעולת ההשקעה. השקיה באמת בניגוד למלאכות אחרות היא מלאכה שבמהותה היא באה לעוקומי אילנה. אמנם אנחנו יודעים שיש השקיה שהיא משביחה את האילנות, ויש השקיה שהיא מינימלית ונדרשת רק לקיום הבסיסי של האילנות, אבל בסופו של דבר ההשקיה עושה אותו דבר, היא מספקת את חומר המחיה לצמח. ולכן, כיוון שהמלאכה הזאת במהותה היא לא פעולה חדשה שמשנה את האילן או שפועלת באילן, היא גם לא משנה שום דבר, לא בגוף הקרקע ולא באילן, אלא היא רק דואגת לאספקת התצרוכת הרגילה שהאילן צריך, לכן מלאכה זו כלל לא נאסרה בשביעית. וזו לכאורה יכולה להיות ההבנה בשיטת רש"י ודעימי. מנגד, המצמצמים ביתר, הרמב״ם, הרדווה, התוספות, רוב הראשונים, הם כנראה מבינים שבאמת מלאכת ההשקיה לא שונה ממלאכות אחרות. כמו שמלאכות אחרות מותרות אך ורק לעוקומי אילנה, כך גם מלאכת ההשקיה. ולכן כמו שבמלאכות אחרות צריך לצמצם כמה שיותר ולהימנע מעשיית מלאכה יותר מכדי הנצרח, כך גם במלאכת ההשקיה. אז אלו שתי הגישות. החזון איש בספרו מכריע כשיטת הרמב״ם, וכך גם נהוג לפסוק למעשה בסימן ט"ז מלכות שביעית סעיף י"ג, כותב החזון איש, ונרד אל עניין הלכה קיימלן שאין משקין בית הבעל בשביעית, כפשטה דמשנת מועד קטן דדווקא בבית השלחים מותר, וכמו שכתב הרדווה וכן דברי הרמב״ם. ואז הוא מתייחס לדברי הרש במשניות והדברים שציטטנו לאל. גם בתוך בית השלחים ישנה מחלוקת בוודאי בין האחרונים, ייתכן שגם בין הראשונים, עד כמה מותר להשקות את בית השלחים. האם צריך להסתפק אך ורק במינימום של ההשקיה הנדרשת, או שבבית השלחים, בשדה כזו שהגדרתה שהיא שותה ממימי האדם ולא ממימי שמיים, מותר להשקות כמו בכל שנה רגילה. בתלמידי רימי פריז, אחד מן הראשונים על מסכת מועד קטן בדף וו עמוד ב', מובאים הדברים הבאים. אבל לא במועד, ומה יראי בלא שתו לפני המועד? ומי הוא גבי שביעית? אין לחלק בין שתו ללא שתו. דאף הרווחה שרי בשביעית קדם פרש בריש פירקין. אז רימי פריז מדבר כאן בוודאי על בית השלחים. הוא מציין שבמועד מותר להשקות בית השלחין רק במקרה שבית השלחין לא הושקע לפני המועד ולכן הוא צריך את המים. אבל לגבי השביעית, אומר רימי פריז, גם אם השדה הושקתה רגע לפני שנת השמיטה והיא נכנסה עכשיו לשנת השמיטה והיא לא באמת צריכה מים, מותר להשקות אותה. מכיוון שבבית השלחין התירו השקיה אף להרווחה. וכך ממשיך הרימי פריז ומבאר את יסוד היתר כמו שהסברנו לאל, והשקעה אינה עבודת קרקע בשביעית כדי אמרינן בריש פירקין. אז באמת הרימי פריז ממשיך בשיטתו העקרונית של רשי, ולכן הוא סובר שגם בבית השלחין מותר להשקות כמה שרוצים. לשיטתו לכאורה היתר יהיה גם בבית הבעל. מי שהביא את היתר הזה רק בבית השלחים, למרות שעקרונית הוא מבין כשיטת הריטב"א והרמב"ם שצריך לצמצם בהשקיה, היא כן נחשבת מלאכה בשביעית, ובכל זאת בבית השלחים הוא התיר להשקות כדרכה, זה רבי עקיבא איגר. שולחן ערוך אור החיים סימן תף קוף למד זין סעיף א', פוסק השולחן ערוך את דין דבר העבד במועד. דבר העבד מותר לעשותו בחולו של מועד בלא שינוי. ומי הוא? בכל מה שאפשר להקל בתרחה יעשה. לפיכך בית השלחין שהתחיל להשקותה קודם המועד מותר להשקותה, שכיוון שהתחיל להשקותה קודם לכן, אם לא ישקנה עכשיו תיפסד. אבל שדה הבעל שאין משקים אותה אלא להשביחה יותר, אסור להשקותה. לכאורה מרן פוסק כאן את הדברים הפשוטים, המשנה הפשוטה שלנו לפי דעת הרמב״ם, הריטב"א, והאמת שזו דעת כל הראשונים, כי השולחן ערוך מדבר כאן על חול המועד, ובחול המועד אף אחד מן הראשונים לא חשב שמותר להשקות את השדה, ברור ששם היתר הוא רק מצד דבר העבד. ובכל זאת יש כאן בעיה מסוימת, מצד אחד כותב השולחן ערוך שדבר העבד מותר לעשותו ללא שינוי, מצד שני הוא כותב שצריך לצמצם בהשקיה כמה שיותר. רב עקיבא איגר ער לבעייתיות הזאת, והוא כותב כך, מותר לעשותו בחול המועד בלא שינוי, ולא אמרינן שיעשה מלאכה עד כדי שלא יופסד, אלא יעשה כל המלאכה מכל וכל ויגמור אותה עד כאן לשונו. כך אומר רב עקיבא איגר, כאשר הותר לי לעשות מלאכה במועד, כשהגדירו את המציאות הזו כדבר עבד, כבר מותר לי לעשות את המלאכה כדרכה. אני לא צריך לשים לב לצמצם כמה שיותר במלאכות ולעשות אך ורק את הפעולה הנדרשת. ואם הדברים נכונים בכל המועד, שאיסור מלאכה בו לפחות מלאכת השקיה יותר חמור מבשנת השמיטה, כמו שראינו, על אחת כמה וכמה בשנת השמיטה, שם איסור ההשקיה יותר קל, וודאי שאם רב עקיבא איגר מתיר במועד להשקות כדרכו בלא שינוי, כך הוא יתיר גם בשביעית. החזון איש בכמה מקומות מחמיר בזה, וגם הרב אוזנר בשבט הלוי חלק ב' סימן ריש ב' פוסק בפירוש, וגם השקעה צריך למעט רק כדי קיום אמין. יסוד הדברים לכאורה ברמב״ם שראינו. באמת בכרם ציון, בסוף הספר כרם ציון, ספר חשוב מאוד שאיגד ממש דעת כל גדולי רבני ירושלים בדורות האחרונים בענייני סדר זרעים, אז יש לו כרך על שמיטה, אוצר השמיטה הוא נקרא, ושם בסוף הכרך יש הלכות פסוקות, בפרק ח' בהערה א', תולים שם את הדברים בחקירה המפורסמת, שכבר הרחבנו ודיברנו עליה בתחילת השיעורים, האם איסור מלאכה בשביעית הוא איסור מלאכה על האדם, או איסור מלאכה על הקרקע. אם האיסור הוא איסור מלאכה על האדם, יש מקום להתיר קצת יותר את ההשקיה, מכיוון שהתירחה בהשקיה היא לא כל כך גדולה, ואין בה ממש מלאכה שביעית. שאדם פועל בקרקע, אבל אם החובה היא שביתת הקרקע, יש צד דווקא לצמצם את היתר ההשקיה. אז אם נסכם את הדברים עד כאן, ראינו באמת מחלוקת כותבית מאוד בשאלה מה מהותו של היתר ההשקיה. האם מכיוון שהשקיה אינה מלאכה ואז כל השקיה מותרת בדעות הקיצוניות, רשי וערי מפריז, אולי אפילו בבית הבעל, או שמה השקיה היא מלאכה אלא שהיא הותרה כשמטרתה או קום אילנה כמו כל מלאכה אחרת, ולכן עתיר בבית השלחים. וגם כאן ראינו מחלוקת האם בבית השלחים צריך לצמצם בהשקיה כמה שיותר או שניתן להרחיב. לפני שנגיע לקושייה מסוימת על ההבנה שהבנו עד כאן לגבי השקיה בשביעית, נדבר כמה רגעים על ההלכה למעשה. אז אם כן, יוצא לנו מהדברים שראינו עד כאן, למעשה ראינו שהחזון איש פוסק כשיטת המחמירים, וכך נהוג לפסוק, ולכן לכאורה צריך לצמצם כמה שיותר בהשקיה בשביעית. ישנה מחלוקת מאוד מעניינת בין החזון איש לבין הרב קרליץ. לדעת רב ניסים קרליץ זו לא ממש מחלוקת, אבל החזון איש כתב בסימן כף א' סעיף קטן י"ז שצריך להשתדל כמה שיותר לצמצם במלאכות בשנת השמיטה. והוא כתב שצריך לשקול כל מלאכה ולמעט גם במספר הפעמים שעושים את המלאכה וגם בכמות המלאכה, ולעשות אותה רק בצורה ההכרחית ביותר. ולפי זה לכאורה צריך להשתדל ולהתאמץ להשקות בשביעית כמה שפחות, להשקות ממש סמוך לכניסת שנת השמיטה, ואז לחכות עד שהאילנות יראו סימנים. מי שבקיא בזה יודע, יש, מי שלא, יש בכל מיני ספרים טבלאות, אפשר להתייעץ עם אגרונומים, חקלאים. צריך להשקות רק בזמנים שחייבים להשקות את הגינה ואת השדה. הרב קרליץ בחוט השני מעט חולק על הדברים, והוא כותב כך: נראה בעיקר דינה דבית השלחים שמותר להשקות כדי צורכו בלי צמצום. דכיוון דחזל קבעו דבית השלחים במצב של פסיידה, ועכשיו השדה צמאה למים, מותר להשקותה אף שבהימנעות מההשקעה הזו לא יהיה פסיידה כל כך, דאין צריך לדון כל השקיה והשקיה. אז לכאורה יש כאן מחלוקת על דברי החזון איש, והמחלוקת של החזון איש והרב קרליץ לכאורה היא מחלוקת רב עקיבא איגר ושבט הלוי, והמחלוקת שראינו לאל האם צריך לצמצם בהשקעה בבית השלחים או לא. אבל הרב קרליץ מתייחס לדברי החזון איש וסובר שגם החזון איש יודע במקרה כזה. ומה שכתב החזון איש, שצריך לשקול כל עבודה ועבודה אם יש בזה חשש שימות העץ, ושחייבים לזבל ולנקש קודם השביעית כדי שלא יצטרכו לזבל ולנקש בשביעית, יש לומר שכל זה איגי רק בשאר תולדות. אבל במלאכת השקעה, בכל מקום שקבעו חז"ל שזה מצב של פסיידה, אין צריך לצמצם, וכל שהשדה צמאה למים מותר להשקותה. אבל בשאר מלאכות חז"ל לא קבעו שהם מצב של פסיידה, בזה צריך לשקול כל עבודה ועבודה. אומר הרב קרליץ, גם החזון איש יודע במלאכת ההשקיה, ומלאכת ההשקיה היתר שלה שונה במהותו משאר המלאכות. גם אם לא נלך לדעה הקיצונית של תלמידי ערים מפריז שהשקיה בכלל אינה עבודה, בהשקיה חז"ל קבעו שהמצב של שדה צמאה זה מצב של פסיידה. ולכן זה לא שהמלאכה מותרת רק כאשר המלאכה שאדם עושה ספציפית באה למנוע נזק, אלא המצב מוגדר כמצב של הפסד, ובמצב של הפסד מותר לנהוג כרגיל. ולכן כל שדה שההשקיה שלה היא בעצם השקיה שמבוססת על האדם ולא על טל השמיים, מותר להשקות אותה כרגיל. אבל גם הרב קרליץ קצת מסייג את היתר שלו, וכך הוא כותב: מיהו בזמנים שבית השלחים אינה צריכה השקיה, ליקה היתר דהשקעה, דעכשיו אין לדין בית השלחים. אומר הרב קרליץ, כל דברינו נכונים רק במצב שהשדה צריכה השקיה. כשהיא צריכה השקיה מותר לי להשקות אותה כמה שאני רוצה. אבל כאשר היא לא צריכה השקיה, אז היא כבר לא מוגדרת כמצב של בית השלחים. ובאמת, הגדרת בית השלחים זה לא דבר כל כך מוגדר. אנחנו בפתיחת השיעור אמרנו שבית השלחים היא שדה שצריכה השקיה על ידי האדם. אבל הרדווה בדף בית עמוד א' מגדיר את בית השלחים לעניין שלנו בצורה קצת אחרת. ושם הוא כותב, בין גנוניתא דהיינו גן הירק, ובין בגי דהיינו שדה תבואה, ומתייחס הרדווה לכמה גמרות שבהם עולה שבית השלחים זה דווקא שדה שמושקט בידי אדם, והוא כותב שלענייננו אין הדברים כך. קצבו של דבר, כי שלחינו נאמר לפעמים לשון כללי על כל ארץ שהיא צמאה למים, בין ירק, בין גן, אילן, בין שדה תבואה כדי איתאך. ומשומך, אם מפרשינו בגמרה לישנה דצחותה, שיהיה כולל שניהם. ופעמים נאמר לשון פרטי על גן ירק לבדו, או על שדה תבואה לבדו, כי היי לפרק חזקת הבתים. אבל אצלנו, מסביע הרדווה, בית השלחין, זו לשון כללית לכל שדה שעייפה, וכך גם עולה מדברי רש"י המודפס בגמרה, שדה שהיא עומדת בער וצריך להשקותה תמיד. אז השדה שהיא עומדת בער, כנראה ברש"י זה לאו דווקא, אלא עיקר הגדרה של בית השלחין, זו שדה שצריך להשקותה תמיד. ממילא, במקרה, במצב שלא צריך להשקות את השדה, היא כבר לא מוגדרת כבית השלחים, והיתר ההשקיה הגורף כבר לא קיים בה. נקודה נוספת שמוסיף הרב קרליץ, זה השקיה על ידי ממטרות. ועל כל פנים, המשקים על ידי ממטרות, אין צריכים לסגור את הברז לאחר שישקו מעט. כי הצורך בצמצום וכל השקעה מתייחס לפעולה אחרת שהותרה ואין צריך לצמצם. אז סובר הרב קרליץ, כיוון שבהדלקת ממטרות האדם לא עושה יותר מפעולה אחת, והפעולה הזאת נעשית ביתר, כי השדה צריכה השקיה, ממילא ניתן להשאיר את הממטרות גם יותר זמן, וגם אחרי שהשדה כבר שתתה מספיק והיא לא מוגדרת כבית השלחין, מותר להשאיר את הממטרות דולקות, מכיוון שכל האיסור הוא להרבות במלאכות של האדם. אבל אם האדם לא עושה עוד מלאכה, אין בדבר איסור. דבריו מסתברים מאוד, הם מבינים שאיסור השביטה הוא שביטת האדם, אם מדובר על שביטת הארץ, הדברים מסתברים פחות. אבל אם נצרף את דברי הרב קרליץ ואת דברי החזוני שכדאי למעט בפעולות, ניתן בהחלט להשיא עצה, כך מביא הרב יץ גם בספרו על שנת השמיטה, דווקא להרחיב את ההשקעה ובד בבד גם להרחיב את המרחק שבין ההשקעות. זאת אומרת, במקום לעשות הרבה השקעות קצרות, לעשות השקעה אחת ארוכה ואז מרווח ארוך עד ההשקעה הבאה. נקודה נוספת, ניגע בכמה נקודות נוספות שקשורות לדיני השקעה, קצת יותר בפן אולי מעשי. אז מחלוקת מעניינת יש בין הרב קוק לבין הגרשז, החזון איש, הרב טיקוצ'ינסקי ועוד רבים אחרים, בשאלה האם השקיה שהיא לצורך הפירות ולא לצורך האילן מותרת בשנת השמיטה. הנפקמינה הזאת אולי היא קצת פחות רלוונטית לפירות ויותר רלוונטית לפרחים, כיוון שפירות הרבה פעמים בשנת השמיטה הם גם ככה הפקר, אבל יש שרוצים להשקות גם בשביל הפירות. אז רב קוק אוסר במקרה שלנו להשקות לצורך הפירות, וסברתו היא שהשקיה לא מותרת לדבר שהוא קדוש בקדושת שביעית, אלא רך אך ורק להעמדת האילן. אבל כמו שציינו, רוב האחרונים חולקים עליו. רב שלמה זלמן אוירבך בשו"ת מנחת שלמה תניאנה, סימן קכ"ג סעיף ח' באות ד', כותב בפירוש, השקיה לצורך פירות וירקות שיש להם קדושת שביעית שלא התייבשו, אף שהגאון הרב קוק זצ"ל מצדד לאיסור. מכל מקום, הרב דיסקין מתיר, וכן דעת החזון איש, וגם אנוכי הרחתי בזה בעוני להוכיח כן מכמה מקומות. מי שרוצה להרחיב, יסתכל בספר השמיטה של הרב טיקוצ'ינסקי, פרק ב' סעיף ד' הערה 6, שם באמת מרחיב הרב טיקוצ'ינסקי בדברים ומסביר את שיטת הרב קוק ואת שיטתו. ראשון, האחרון, סליחה, חשוב שסומכים עליו גם כן ביתר השקעות גינות פרטיות, זה שוט המבית, שם הוא התיר להשקות ירקות ועשבים כמו חבצלת השרות ודומיהן. ממילא מדובר כאן גם על השקעה לצורך הפרח וגם פרח שהוא רק לנוי, וכך סובר באמת המבית, ועליו אנחנו מסתמכים היום ביתר להשקות גינות פרטיות. נקודה נוספת מעניינת, מה קורה כשיש חלק מהצמחים שזקוקים למים וחלק מהצמחים שלא זקוקים למים, אבל ממילא כשמשקים את הצמחים הזקוקים למים, אותם משקים כמובן ביתר, גם הצמחים האחרים ישתו מן המים. אז הרב קרליץ באמת הורה להתיר בזה, וטעמו שבמלאכה שנעשית לאוקום אילנה, גם במקביל אם היא נעשית לאברויי, אין בזה כל כך איסור. נקודה נוספת שיש לדבר בה, זה באמת הנקודה של השקיית השדה על ידי מכשירים חשמליים, ובזה בעזרת השם נרחיב בשבוע הבא.